בדף, לא שכחת אותי? אוי, טוב. ואנחנו הולכים בדרך, ואנחנו עומדים להיכנס אל תוך הקניון הצר הזה, והאמוריים, אויבים שלנו, עומדים על הצוקים למעלה, ומסתתרים שם במערות. והתוכנית שלהם זה כשאנחנו נעבור למטה בקניון, הם יפגעו בנו מלמעלה, בסדר? אבל האמוריים לא ידעו שמי שהולך לפנינו זה ארון העדות. וארון העדות, מספרים חז"ל, היה מיישר לנו את הדרך. אתם יודעות שביציאת מצרים ריבונו של עולם מפנק אותנו כמו ילדים קטנים. הוא לא רוצה שנעלה על הרים גבוהים, הוא לא רוצה שנחליק בירידות, הוא לא רוצה שיהיה לנו קשה, אז הולך לפנינו ארון העדות ומיישר את הדרך. ואז מה קורה? כשארון העדות מיישר את הדרך, אז שני הצוקים האלה שבהם היו האמוריים נדבקים אחד לשני, ומה קורה? כל הסיפור נגמר. עכשיו אנחנו הולכים בדרך. אנחנו בכלל לא יודעים שיש אויבים. אנחנו בכלל לא יודעים שיש מערב. אנחנו בכלל לא יודעים שמישהו רוצה לפגוע בנו. כי ארון העדות יישר לנו את הדרך. מה קורה? איך אנחנו מגלים את הנס הגדול שקרה? אומרים חז"ל, אומרת הגמרא, שבקצה המחנה הלכו שני מצורעים. איך קראו להם? יפה, שלוש נקודות לאוריה. לאחד, אני אגיד, לאחד קראו את, לשני קראו והב. אל תשאלו אותי למה זה השמות שלהם, בסדר? זה, אין לי תשובה. התורה אומרת בספר במדבר את המילים, על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה. בסדר? זה מה שכתוב בתורה, זה כתוב לכם גם בדף. אומרים חז"ל, במקום להגיד את והב בסופה, אומרים את והב בסופה, בסופה של השיירה. בסדר? בסוף המחנה. שני מצורעים נמצאים מחוץ למחנה, הם הולכים אחרי כולם, והם אלה שרואים את הנס, והם אלה שמספרים לנו שקרה לנו נס, ובגלל זה אנחנו שרים שירה גדולה לריבונו של עולם. זה הסיפור שבגמרא. יש אתם מישהי שאלה על הסיפור הזה? לא. מכיוון שהם שייכים לעם ישראל, הם רק נמצאים מחוץ למחנה, אבל לא, אין להם בעיות. הם ראו, אני לא רוצה לתאר תיאורים, אבל הם ראו כל מיני דברים שצפים. אני לא אסביר מה זה. ואז הם הבינו שהיו אויבים שיראו לנו, בסדר? ודי לחכימה, ברמיזה. לא נדבר על זה עכשיו. בסדר? כן. כן. בסופה? בסופה זה שמות של מקומות. דיברנו על זה. כל הסיפור הזה כתוב ב... בתוך פסוקים שמסבירים את כל המסעות שעברנו, בסדר? אז זה שמות של כל מיני מקומות, אבל הגמרא דורשת את זה. הגמרא לא מסבירה את הפשט, הגמרא דורשת, בסדר? אתם זוכרות שלשירה פיש פדר קשה להקשיב בשיעור? אתם מוכנות כולכן להיות בשקט? יופי. לא, תודה שסגרת את הדלת, זה עוזר לי מאוד. גם לי זה מפריע בשיעור. אני רק השתמשתי בך, בסדר? איפה יש עוד דפים? ליונת אין דף. למה לקחת? יש דפים מיותרים. הנה, העבירו לה. טוב, עכשיו תקשיבו. עכשיו אני מגלה למי שלא הייתה בשיעור הקודם, מה מלמד אותנו הרב בעין היה על הסיפור הזה. אומר הרב בפירושו לעין היה, שכל מה שקרה לדור המדבר, כל מה שקרה לאבות, זה סימן לבנים. זה דבר ראשון. וכל מה שקרה לדור המדבר, זה גם דברים שהם שיעורים בשבילנו, לחיים שלנו עכשיו, לחיים שלנו היום. אומר הרב, הסיפור מתרחש ממש לקראת כניסתנו לארץ, בסדר? אתם איתי? כל הכבוד לכם, אחרי שעה וחצי שיעור של הרבנית עידית, ועוד אתם מצליחות להיות איתי. איפה הסוכריות שלהם? אחר כך תחלקי להם סוכריות. אומר הרב, ככה יהיה כשאנחנו נחזור לארץ. מתי? עכשיו. יהיו לנו מלחמות קשות כשנשוב לארץ. אומר הרב, יש לנו בעולם אויבים גלויים. האויבים הגלויים הם לוקחים חרב ובאים להילחם בנו. נכון? הם לא מסתירים את זה, הם לא מנסים לעשות טקטיקות, לא, הם אומרים אנחנו לא רוצים שתהיו פה, ויוצאים למלחמה. זה לא המשל של הסיפור שלנו. המשל של הסיפור שלנו זה אויבים שמסתתרים, שאנחנו בכלל לא יודעים שיש לנו אויבים. אומר הרב, זה אויבים רוחניים. זה אויבים שמנסים להפיל אותנו בדעות רעות. זה אויבים שמתנהגים אלינו יפה. הם ידידים שלנו, הם חברים שלנו, הם מסייעים לנו, והם מנסים להכניס לתוך הלב שלנו השקפות רעות ודעות רעות. זה האמוריים שמסתתרים במערות. ולפעמים האויב הנסתר הוא יותר מורכב מהאויב הגלוי. אתם יודעות שלפעמים גם האויב הגלוי מתחשק לנו להגיד שהוא לא קיים, נכון? לפעמים מתחשק לנו להגיד שכבר הכל טוב, דיברנו על זה, נכון? שכבר הכל שלם, שהכל שקט, אף אחד לא רוצה לפגוע בנו, בואו נחיה את חיינו בשקט עד שהוא בא ומוציא את החרב, כן. אבל הרב לא מדבר על האויב הזה עכשיו, הרב מדבר על האויבים שמנסים לפגוע ברוח של עם ישראל, שמנסים להכניס כל מיני דעות והשקפות רעות, ודיברנו על זה ביום שלישי שעבר בהרחבה. נכון, יש דעות שאין עכשיו אמת אחת בעולם, כל אחד יש לו את האמת שלו, כל אחד זה לפי ההרגשה שלו ולפי החוויה שלו, ואין לך יכולת להגיד למישהו שמה שהוא מרגיש זה לא, זה לא מה? זה לא נכון, סליחה, זה מה שהוא מרגיש. ואין אמת אחת, אין אמת אחת, יש המון אמיתות. אומר הרב, זה מאוד 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 מסוכן, ויש דבר אחד שיכול להציל אותנו מהדבר הזה, וזה ארון העדות שהולך לפני המחנה. ארון העדות שנמצא בתוך הלב שלך. אתם למדתם בשמואל על ארון העדות?
כן.
יופי, כיוונתי לדעת גדולים. ארון העדות שהוא תמיד סגור, הוא תמיד תמיד סגור בתוך הלב שלך. יש קופסה סגורה, ובתוך הקופסה הזאת יש את התורה, יש את לוחות הברית. למה הקופסה סגורה? כדי שאף אות לא תימחק בתוכך, ששום משפט מהתורה לא ייעלם. הכל סגור ושמור, מדויק, מדויק, מדויק בתוכך, וזה לא יכול להיפגע אף פעם. אתם יודעות שגם בתפילין, לא נדבר עכשיו על תפילין, אבל גם בתפילין הקופסאות הן שומרות על המילים הכי 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 משמעותיות בחיים שלנו. מה ינצח את כל הדעות הרעות? זה שנהיה מחוברים לתורה שכתובה על לוח ליבנו, שכתובה בתוך הקופסה הזאת שנמצאת בתוכי. ואת התורה לומדים בבית המדרש, ותכף הרב יגיד לנו דברים על בית המדרש, בסדר? יכול להיות ששכחתי חלק מהדברים שאמרתי בפעם הקודמת, מחילה, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לקרוא את כל הדברים שכבר ראינו, אני רוצה שנעבור לפסקה הבאה. אני בפסקה השנייה שמתחילה במילים, והנה כלל ישראל. יש לכם? הרב ידבר פה על הכוח של התורה, והרב יסביר מה זה, מה משמעות שני השמות. למה קוראים למצורעים, לאחד קוראים את, ולשני קוראים והב, ודרך השמות של שני המצוראים הוא ילמד אותנו מה המלחמות הנסתרות הקשות שקיימות עכשיו בדורות שלנו. במה אנחנו צריכים להילחם, מה הקשיים של הרוחניים שלנו עכשיו. אז אני מתחילה להקריא, בסדר? והנה כלל ישראל, היודע בידיעה ברורה וקבלה אמיתית את האמת הברורה שבתורה הקדושה, מצאתם איפה אני? הלא לא ירגיש כלל בכל הנשגבות שעשתה תורה הקדושה על ידי כוחה האלוקי, למחות בשטף עוזה על גבולה את כל סותניה המסתתרים. אומר הרב, בעם ישראל יש אנשים תלמידי חכמים שכל הזמן נמצאים בבית המדרש, כל הזמן עסוקים בתורה, כל הזמן עסוקים בלב ליבם של החיים שלנו. זה מה שהם עושים. בית המדרש כביכול, בסדר? בית המדרש כביכול הוא כמו ארון העדות. במה הוא כמו ארון העדות? שתלמידי החכמים שנמצאים בתוכו לא נותנים לרוחות הרעות לחדור לתוך בית המדרש. לא נותנים לכל ההשקפות המבולבלות והמטושטשות והמעורבבות להיכנס אל תוך החיים שלהם. הם כמו ארון העדות. בית המדרש זה הלב של הלב של הלב ששומר על כל האומה. זה ארון העדות שהיא מיישר לנו את הדרך, מיישר לנו את הדעת, מיישר לנו את ההבנה, בונה לנו חיים בריאים, טבעיים, אמיתיים, ישרים. זה בית המדרש, זה ארון העדות. יש תמיד בכל הדורות אנשים בעם ישראל שיושבים ועוסקים בתורה בשביל כולנו, והם אלה שלא נותנים לשום דבר לפגוע, בכלום. הדרך ישרה, הדרך בהירה בבית המדרש, הדרך ברורה. יש המון ויכוחים בבית המדרש, יש המון צעקות בבית המדרש. פעם הגיעו איזה אורח לישיבה, אני עולה במדרגות, שומע רעש, 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 מסתכל, רואה שניים עומדים צועקים אחד על השני, צועקים. הוא אומר, למה הם צועקים אחד על השני? אמרו לו, ככה לומדים תורה. מגיע אחרי שנתיים, נכנס לבית המדרש, רואה באותו מקום, אותם שניים, אז אומר, מה, הם עדיין צועקים? ככה לומדים תורה, בסדר? אז אל תדאגו, ללמוד תורה זה הרבה הרבה ברורים ומחלוקות, והוא אומר ככה והוא אומר ככה, אבל בסוף במה עסוקים? עסוקים באמיתות של החיים. אין משהו רע שיכול לחדור את הזהב, עץ זהב, נכון? לא המצאתי, נכון? זה מה שלמדתם? שזה זהב, עץ זהב, נכון? אז טוב, אז לא אמרתי. שהרב ילמד. מה בשמואל, כן. בסדר, תחכו. יש לכל דבר הסבר. אין דעה רעה שיכולה לחדור את זה. אין משהו בבית המדרש שיהיה רעוע בגלל הדעות שבחוץ. אומר הרב, כי הלא לא ירגישו כלל, כי ישנם דברים מתנגדים שיכולים להזיק לתורה הקדושה בכל מגמתנו בכלל. הם חיים את האמת. הם חיים את האמת בשביל כולנו. זה בית מדרש. זה ארון העדות. בסדר? אומר הרב, אמנם הלא נמצאו מצורעים, הנידחים מחוץ למחנה, ובסוף מחנה ישראל ילכו, והם יסתכלו בכל דרכי העמים ויכירו את רוחם. למה המצורעים הם אלה שמגלים לנו את מה שקרה? למה הם נהיו מצורעים? מה הם עשו? הם הסתכלו מה קורה בחוץ, והם חשבו שעל מה שקורה בחוץ מותר להם לדבר. מה זה העניין שלכם? מי שם אתכם להיות אחראים על החיים של אנשים אחרים? זה לא קשור אליכם. אומר הרב, המצורעים היו עסוקים בחיים שבחוץ. מכיוון שהם היו עסוקים בחיים שבחוץ, הם נשארים מחוץ למחנה. לא, אנחנו לא אמורים להיות עסוקים בחיים שמחוץ לחיים שלנו, זה לא העסק שלי, איך החברה שלי מדברת ומה היא עושה, זה לא העסק שלי, זה לא העסק שלי מה קורה עם אנשים אחרים, אם הם בסדר או לא בסדר, ולהתחיל ללכת לספר עליהם סיפורים, זה לא קשור אליי. המצורה נמצא מחוץ למחנה כי הוא היה עסוק בחוץ. אומר הרב, מי שהיה עסוק בחוץ, הוא ראה את מה שקורה בחוץ. מי שקורא בעיתונים, אז הוא יודע מה קורה בחוץ. אתם יודעות כבר שלא כל כך מומלץ, נכון? לא צריך לקרוא עיתונים. תקראו, מה תקראו? תמצית החדשות. מי הכותבת? קרמל. לא תמיד, בוגרת. היא לא תמיד כותבת, יש גם עוד כמה אנשים. אבל היא מאוד חמודה. כן. רגע. תכף תשאירי את השאלה, בסדר? אומרת אוריה, לא היינו יודעים על הנס שום דבר, אם לא היו את המצורעים. בסדר, אז את משאירה את השאלה. טוב? אז קודם כל הרב מסביר, שנייה, אני תכף שומעת, למה דווקא המצורעים הם אלה שמספרים? הם עסוקים בחוץ. המצורעים, אולי אני אענה לך עכשיו, המצורעים החליטו לחזור בתשובה. הרי אנחנו בכלל לא יודעים שקרה לנו נס, נכון? אנחנו לא יודעים את הניסים שקרו לנו, זה נסתר. אומרים המצורעים, אנחנו רוצים לחזור בתשובה, אנחנו פותחים קבוצה שקוראים לה, איך קוראים לה? חדשות מסמכות. אנחנו רוצים לשלוח רק את הדברים הטובים שקוראים לעם ישראל. עם ישראל לא יודע מה קורה, נכון? עם ישראל לא יודע. יש פה מישהי שהיא עוד לא בקבוצה של חדשות מסמכות? כדאי לכם, לא חייבים לראות הכל, לא חייבים. אפשר לראות רק חלק. מה עושים המצורעים? המצורעים מגלים לנו שקרה לנו נס. מה רצית לשאול, שירה?
זה נשמע טוב, אבל מצד שני, כמה זה נכון להיות בתוך בועה של...
לא צריך להיות בתוך בועה. אבל לא צריך לחשוב שמה שקורה מחוץ לחיים שלך, אתה צריך לדבר על זה, אתה צריך לפטפט על זה, אתה צריך להביע דעה על זה, זה לא עניינך. מצורעים זה אנשים שדיברו לשון הרע על אנשים אחרים. מי שמכם שופטים להחליט לדבר על הוא עשה לו בסדר והוא עשה לו בסדר? זה אסור. זה לא העסק שלך. אבל מישהו חייב להיות שם. ארון העדות הוא בקודש הקודשים. בסדר? יש קודש הקודשים, יש גם קודש, יש גם עזרה. יש גם מחנה כהונה ומחנה לוויה ומחנה ישראל, לא כולם בקודש הקודשים. יש אנשים שזה התפקיד שלהם, להיות הלב של הלב של הלב של הלב של החיים שלנו, כדי שנצליח לחיות. בסדר? יש עוד הרבה מאוד תפקידים בעם ישראל. בסדר? לא כולם יושבים בבית המדרש ולומדים. אבל תמיד חייבים שיהיו אנשים שישבו שם. התורה מחוברת, מי שלמד את התורה ואחר כך יוצא לחיים, התורה הולכת איתו. אבל לפעמים הוא פוגש דברים ויכול להיות שהוא מתבלבל. גם אולי הוא לא מתבלבל, זה תלוי כמה ארון העדות בתוכו. כמה זה סגור בתוכו, בסדר? כמה זה איתן בתוכו, בסדר? זה גם משל לבית המדרש, זה גם משל לחיים שלנו. טוב? כן. שבע. כן, זו שפיטה טובה, זו שפיטה טובה מאוד. בסוף, התורה ברור שהיא גם מבררת. מה לא ניסיתי להגיד שהם לא פוגשים שום דבר, אבל הם כל כך איתנים, בית המדרש הוא כל כך איתן שהוא לא מתבלבל. עכשיו, בטוח שכדאי שיהיו אנשים, בסדר? עכשיו יש מושג שקוראים לו פוסט-מודרניזם, בסדר? יש מושג שקוראים לו פמיניזם, יש מושג ש... אני לא רוצה להגיד עוד מושגים, טוב, כל מיני תופעות שונות ומשונות שמתרחשות. כדאי מאוד שגם מי שנמצא בבית המדרש, לא יודעת אם כולם, בסדר? יבין מה השורש של התופעות האלה, מאיפה זה צמח, למה זה צמח, מה זה גם מוסיף לעולם, וגם ידע איך להילחם בזה. בסדר? אבל ברור שבית המדרש גם מבטא איזושהי איתנות מאוד 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 גדולה, וביטחון בדרך שלנו. טוב? אז בואו נראה. עכשיו הרב ידבר על המלחמות שיש לנו עכשיו, היום, בימים אלה ממש. אומר הרב, והנה ההתנגדות תבוא מצד, שני דברים הוא יגיד, בסדר? אחד, זה החדשות השכליות בחקירה הכללית, שהיא נטפלת אל האמת כערך א' ת' מ-א' מ' ת', שעת היא הוראת, סליחה, זה לשון קצת קשה, שעת היא הוראת נטפל על התפל לבשרו, והאמת היא עצמית וקיימת, והעוסק בדברים הנטפלים ומחוץ למחנה ישראל. טוב, אני אפסיק באמצע המשפט, כי זה קצת ארוך. מה זה עת? למה קוראים למצורע אחד עת? טוב? אומר הרב, עת זה שתי האותיות החיצוניות של המילה אמת. זה האות הראשונה באלף בית, והאות האחרונה באלף בית, בלי האות האמצעית באלף בית. אומר הרב, המצורע הזה, שקוראים לו עת, הוא משל לכל הדעות החיצוניות שמפריעות לאמת. מה קורה כשיש את א' ויש את ת' ואין את האמצע? הן כאילו תלושות. בסדר? כן? אז כביכול החיים שלו תלושים, הם לא מחוברים אל העמוד האמצעי שמחזיק את הכל. אומר הרב, המצורע שקוראים לו את, זה מצורע שמבטא את הדעות הרעות, המבולבלות, המטושטשות והמעורבבות, שיהיה בעולם, כשעם ישראל יהיה בזמן גאולתו. אחרי שהגויים כמעט 2,000 שנה ניסו להקות בנו בכל דרך, הרג וגירוש ועלילות דם ופרעות ומסעות הצלב, ומה לא ניסו לפגוע בנו? ובשיא השיאים ניסו להעלות את כולנו השמיימה בשואה, אחרי שראו כל האומות שאי אפשר עלינו בגוף, אי אפשר, לא מצליחים. אז איך מנסים להפיל אותנו? ברוח. מנסים לפגוע בנו ברוח. אומר הרב, המצורע, השם הראשון של המצורע, השם עת, זה ביטוי לקצוות שלא מחוברים לבריח התיכון, לעמוד התווך. זה הכל תלוש, זה הכל קצוות, זה לא מחובר, זה אנטי אמת. לכן קוראים לו עת. אומר הרב, מצב צרעתו יחייבהו להיות מחוץ למחנה. זה החוץ, האלף והתף זה הקצוות. איפה האמצע? איפה הלב? איפה הנשמה? כן נמצאים אותם שאיבדו סגולת התמימות ונדחו מחוץ למחנה והכירו את הכוחות המתנגדים הנצפנים. זה הרוחות שמתנגדות לעם ישראל. זה שם אחד. מה פירוש המילה והב? למה למצורה השני קוראים והב? חנלה, את עושה רעש בשיעור. המורה ורדית לא מרשה לעשות רעש בשיעור. אתם יודעות שמכל הכיתה המורה ורדית הזמינה רק את חנה לחתונה של הבן שלה? אתם יודעות שהמורה ורדית הצטלמה עם חנה בחתונה הזאת? עם השמלה הלבנה היפהפייה שהיא לבשה? מה? לא, הבן שלה היה החתן. לא, חנה לבשה שמלה לבנה, סליחה. סליחה, איזה סמלה את רוצה שחנה תלבש בחתונה? שרה, באמת. ממש מתפלט עלייך. בדיוק. יש עוד דבר. מה המלחמה השנייה שלנו בדורות האלה, אומר הרב? הכוח השני בא מרוח התאווה. ואהבת החיים שיתחדש בציורים חדשים, כאילו יחפוץ לבלוע את נחלת השם. זהו והב, מגזרת אהבה, כדי דרשו חז"ל גם כן והב בסופה, אהבה בסופה, והמספר הוא גם כן כאהבה. אומר הרב, המילה והב זה גימטריה של המילה אהבה, אבל זה לא אהבה כמו שהיא צריכה להיות. זו אהבה מבוהלת. הרב אומר ככה, אלא שאהבה מסודרת לא תקדים את הראוי לאחר, וכל דבר יבוא בעיתו. אבל האהבה המבוהלת תקדים סוף האהבה בתחילתה, ותאכל פגע, ותחת אהבה תקדים סוף האהבה אל ראשה לאחד, והיא והב. תכף אני אסביר, בסדר? והוא משל נמרץ אל מציאות חופש החיים של פריקות עול וחפץ חיי שעה שיתגבר באחרית הימים, באין פנות לחיי עולם ומושגים רמים ותכלית נצחי ונשגב. טוב, סליחה על האריכות, סליחה שהמשפטים של הרב כל כך ארוכים. הרב אומר, יש עוד מורכבות בדורות שלנו. הרצון לתת לתאוות וליצרים לשלוט בחיים שלנו. לכאורה אהבה ווהב זה אותה גימטריה, לכאורה זה אותו דבר. אומר הרב, לא. אהבה זה מתחיל באות א' ונגמר באות ה' לפי סדר א' ב'. והב זה משהו התהפך פה, ו' נהייתה ראשונה, ב' נהייתה אחרונה. אומר הרב, זה משל, משל לזה שהרבה הרבה רוחות רעות הופכות את המילה אהבה בכלל לתאווה. אין קריטת ברית, אין אמון, אין רצון לקשר נצחי, אין רצון לבנות משהו ביחד לתמיד. עכשיו דיברנו על זה כשדיברנו על יוון, נכון? אבל זה גם ככה עכשיו. למה לי לכרות ברית עם מישהי אם בעוד 10 שנים היא תהיה פחות יפה, פחות צעירה? עלייה זה לא באמת. פחות, אולי גם הוא יגלה שהיא פחות נחמדה. אתם יודעות שלפעמים היא פחות נחמדה? אתם יודעות את זה? אתם יודעות שלפעמים היא מתנהגת לא יפה? אתם יודעות את זה? אתם יודעות שלפעמים היא משתנה? אומר הרב, קוראים לזה אהבה מבוהלת. שלא הולכים קודם כל על פי השכל, שלא מחפשים אידיאלים משותפים, שלא מחפשים לבנות חיים של נצח, חיים של אידיאלים. אמרנו, כמו מסטיק, עכשיו המסטיק הזה מתוק, אז נלעס אותו, ואחר כך כבר לא יהיה לו טעם, אז נזרוק אותו. זה אהבה, נכון? אתם זוכרות את הסיפור הזה, אני בשיעור הזה, נכון? על הטבח הזה, זוכרות? שהתאהב, ומה, אתם לא מקשיבות לסיפורים? הוא סיפר את זה רק פעם אחת או יותר?
פעמיים.
פעמיים.
לא, הוא התחיל,
ואז... גיליתם לו שהוא כבר סיפר את זה? חשבתי שאתם לא מעיזות להגיד את האמת. אני כבר שומעת את זה הרבה פעמים, כן, אז אני לא יודעת באיזה שנה זה היה. אבל זה מה שהרב אומר, זה חולי שלנו, שאנחנו לא נותנים לאמיתות להוביל את החיים, לפנים להוביל את החיים, אלא היצרים והתאוות. באמת זה, זה, זה קשה, זה קשה לכרות ברית עם מישהו ולקבל אותו, אפילו שהוא מתנהג לפעמים לא כל כך יפה. איך הגענו לשיעור איש ואישה? לא הבנתי. והב זה כמעט אותם אותיות של אהבה, זה אותה גימטריה, רק הרב אומר שהמילה אהבה, אהבה באמת, זה כסדר, מתחיל באלף, מסתיים בהי, בסדר? יש סדר, לאט לאט. ווהב, וו פתאום נהייתה, וו זה אלף והי ביחד, זה אלף והי שהלכו לאיבוד, בסדר? ביחד. התבלגן שם משהו, בסדר? הסדר התבלגן. מה אמרנו בשיעור איש ואישה בדיוק לפני שבוע? שכדי ליצור קשר קודם כל צריך לבדוק את זה ב... בוא נראה מי יודעת. בשכל. לא בגלל שהלכת ברחוב, ראית מישהו שהוא נראה לך חמוד ופתאום יצאו לך ניצוצות מהעיניים, בגלל זה תלכי להיפגש איתו. חנה, אל תקשיבי. זה לא קשור לגיל שלך. תהי מרוכזת בציור. לא, זה לא הולך ככה. קודם בוחנים בשכל. האם באמת עם הבן אדם הזה אני אוכל לחיות חיים שאני מאמינה בהם? ורק אחר כך בוחנים אם מתעורר רגש, ודיברנו על זה שהלב הוא חשוב. הרגש הוא חשוב, אבל הוא לא זה שצריך להוביל. אומר הרב, לפעמים הדברים מתבלגנים, כי אנחנו הולכים על פי הדמיונות והסרטים שלנו והציורים שלנו וכל מיני דברים שאנחנו חושבים שזה בערך צריך להיות ככה, זה לא הולך ככה, אומר הרב. אומר הרב, זה אחת המלחמות הקשות של הדור. זה אחד הדברים הרעים שחדרו אל תוכנו. ואנחנו צריכים להילחם בזה. שמה שיוביל אותנו זה לא התאוות ולא היצרים ולא התשוקות, אלא קודם כל השכל. שיברר ויבחן האם ככה צריך לחיות. האמת, הישרות. וזה לא אומר שלא צריך לעבוד קשה. אני מקווה שאתם כבר יודעות שצריך לעבוד קשה. תמיד, כל החיים. אבל ככה אפשר לבנות משהו. ואם אין את זה, אז הכל מרוסק, שום דבר לא ממשי ולא איתן ולא יציב. ואתה גם לא מחויב לכלום, נכון? בשביל מה להיות מחויב? פעם נהיה עם זה, פעם נהיה עם זה, פעם נעשה את זה, פעם נעשה את זה. למה מחויבות? מי רוצה את זה בכלל? אומר הרב, כל הסיפור שהתרחש על סף, על סיפה של ארץ ישראל, אז זה סיפור של מה שמתרחש בתוכנו היום. ומה שינצח את זה, זה רק זה שאנחנו נדבק בתורה. ונכניס את התורה אל תוך ארון העדות ולא ניתן ששום דבר בעולם יפגע בתורה הזאת. שום דבר. כן. חמודים. כן. לא, אז בואו נגיד ככה. אני לא התכוונתי שכולם יושבים בבית המדרש, בסדר? בסוף צריך בעם ישראל חקלאים ורופאים ועורכי דין, ולא משנה, הכל צריך. אבל הם כולם, קודם כל, תלמידי חכמים. כשעם ישראל יהיה בריא באמת, חי חיים אמיתיים, אז קודם כל כולם יהיו תלמידי חכמים. כולם ילמדו, לא בגיל 18 הם יתחילו ללמוד גמרא, בסדר? הם יתחילו בגיל רך בשנים. קודם כל הם היו מלאים בתורה, ואחר כך כשהוא מלא בתורה הוא הולך להיות חקלאי, הוא הולך להיות רופא, הוא הולך להיות עורך דין, אז זה הולך איתו לכל מקום. בטח שהוא פוגש את העולם, ברור שהוא פוגש את העולם. הוא פוגש את העולם, הוא שומע דברים, הוא מדבר מדברים, הוא לוקח מה שאפשר לקחת, אבל הוא לא נותן לרע לחדור לתוכו. כן, כי יש בתוכו את ארון העדות, כי הוא תלמיד חכם. מה? נכון, אז דיברנו על קביעת עתים לתורה. נכון? שאלה טל? כן. תסבירי את השאלה. זו שאלה שכל הזמן את שואלת את עצמך. מה נכון ומה לא נכון? מה הריבונו של עולם רוצה ממני? מה הוא לא רוצה ממני?
לא, כאילו אולי תשאול איך אתה יכול לדעות כאילו כמה אתה רוצה בשביל...
אני חושבת שהוא צריך להיות כנה עם עצמו. גם בסוף בהרבה ישיבות כל אחד בוחר כמה שנים ללמוד. בסדר? נכון, יש מסגרת שקוראים לה ישיבת הסדר ולומדים סכום מסוים של שנים, אבל גם שם אתה יכול להישאר, אתה לא חייב ללכת הביתה, כי כתוב בחוקים ש... בסוף אדם צריך להיות כנה עם עצמו ולהרגיש. עכשיו זה קורה, לפעמים אדם מרגיש שהוא התמלא, לפעמים אדם מרגיש שהוא צריך עוד, לפעמים אדם פתאום מרגיש שיש לו איזה שליחות שהוא חייב לממש אותה. זה סיפור אישי של כל אחד. בסדר? אני מתלבטת אם נקריא עוד, בגלל שזה באמת לשון קצת יותר קשה, וגם אני רואה שאתם עייפות באופן מפתיע מאוד. אני רק אולי... מה? לא, אני רואה שאני כבר מכירה אתכם. וזה בסדר גמור. אני רק רוצה... אני רק רוצה להגיד על המצוראים שאולי בעצם זה שהם החליטו לספר לנו את מה שקרה, אולי עצם זה הם חזרו בתשובה. אולי זה שהם מספרים, הם יכלו לראות שזה קרה ולא לספר. כאילו הם הופכים את ה... כאילו הם הופכים זדונות לזכויות, אתם מבינות מה אני אומרת? עד עכשיו הם היו מדברים על הדברים שמתרחשים בחוץ ומראים עם הלשון שלהם. ובפעם הזאת קורה משהו בחוץ והם עושים משהו טוב עם הלשון, הם מגלים לנו שקרה לנו נס. יכול להיות שאם הם לא היו מספרים לא היינו יודעים את זה לעולם. לא ראינו דם, ראינו שריבונו של עולם הציל אותנו, שהתרחש לנו נס. לכאורה יכולנו להמשיך ללכת בדרך בלי לדעת בכלל שריבונו של עולם שמר עלינו. כן, כן. הם סיפרו איזה נס מופלא ריבונו של עולם עשה לנו, עד כדי כך הנס גדול שאפילו אנחנו לא יודעים. לא יודעים שהיה אויב, לא יודעים שהיינו בסכנה, לא יודעים שתכננו עלינו מערב, לא יודעים כלום. וקרה לנו נס. כביכול יש פה איזושהי חזרה בתשובה, שהם לוקחים את הכוח הזה שאיתו הם נפלו והופכים אותו לכוח חיובי. אז יש פה משהו של תיקון, יש פה משהו ש... לא, כתוב בתורה על כן יאמר בספר מלחמות השם עת ואב בסופה ועוד כמה, ואת הנחלים ארנון ואשד הנחלים. יש שם כמה פסוקים, ראינו את זה בשבוע שעבר, שמתארים את המסעות של עם ישראל. וחז"ל דורשים את זה, זה לא פשט, זה דרש. כי כתוב שם, כתוב שם עוד דברים, כתוב שם נחל ארנון, כתוב שם האמורי, כתוב שם עוד דברים. נספו את הכל והפכו את זה לסיפור. אבל זה דברים שכתובים. כן. לא, יש שני דברים. יש את הצד של הלשון הרע שהמצוראים מדברים, שזה דבר אחד. שלכן הם מחוץ למחנה. ויש דבר אחר, הרב דורש, למה כל אחד מהם נקרא בשם, והשמות זה ביטוי לקרבות שיהיו לנו בדורות שלנו. קרב אחד זה נגד דעות רעות, והקרב השני זה דרך נגד יצרים רעים. עת זה נגד הדעות הרעות, ווהב זה כנגד היצרים הרעים. את זה 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 הקצוות בלי הלב, זה לא, זה הקצוות של האמת בלי הלב של הקצר. בסדר? טוב, אז נעצור פה.